שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1092, והנושא הוא ערך המשפחתיות בחברה הישראלית. קשה לדמיין את ישראל בלי המושג הזה של משפחה, בלי הרגש הזה של משפחה. המשפחה זה משהו שאנחנו מנהלים בעצם את כל הסופי שבוע שלנו, את החגים על פיו, גם לא רק המשפחה המצומצמת, גם המשפחה המורחבת, וזה משהו שהוא ממש מקושר בהוויה הישראלית מלפנים ומאחור מכל הצדדים. ננסה להבין למה זה כך ולאן זה אמור לקחת אותנו בדרכנו אל חיים חדשים. תהיו איתנו, ניצה, בואי תפתחי בבקשה.
כן, כמו שאמרת, הסברת ככה מאוד יפה, באמת הנושא הזה של ערך המשפחתיות, המושג של משפחתיות בחברה הישראלית הוא עניין מאוד חזק, הוא בעל חשיבות מאוד עליונה, הוא נמצא בערך עליון. מה זה אומר שהוא ערך עליון? זה אומר שהרבה מאוד מהדברים והתוכניות שלנו אנחנו מתכננים ובונים על פי הנושא הזה של משפחה. לאיפה אנחנו נעשה סוף שבוע זה ואת החג הבא ולאן ניסע עם כל המשפחה לאיזשהו טיול. ויש כל הזמן התנהלות סביב הנושא הזה ורצינו לברר למה ערך המשפחה, למה מושג המשפחתיות הוא כל כך חזק בחברה הישראלית? מה המקור שלו?
אני לא יודע אם רק בחברה הישראלית, קודם mm-hmm. כל. אנחנו אולי לא כל כך מכירים משפחות בחברות לא מודרניות כמו באירופה ואמריקה, אמנם שגם כשם זה בכל זאת מתקיים. לי נראה ש זה קצת מוגזם מה שאנחנו חושבים על עצמנו, שאנחנו mm-hmm. כל כך ממש מסורים למשפחה. אני רואה שזה לא בדיוק כך. פעם זה היה כך, וזה אני חושב גם כן היה נובע מתוך זה שאנחנו היינו עם שלחצו עליו, שדיכו אותו, וסך הכל יש לכל אחד ואחד רק מקום, פינה אחד, ששם הוא יכול להיות, להרגיש את עצמו בשקט, בסדר, שידאגו עליו, שהוא יכול ליפול שם על ידיים נאמנות, שזה משפחה. כי החיים שלנו הם היו כאלו, שאנחנו היינו תמיד עקובים בסונים שלנו.
כן.
ולכן זה נובע מכאן. חוץ מזה, אני לא רואה משהו מיוחד במשפחות יהודיות. כן. לא, זה ידוע, ידישמם, כל מיני כאלה
נכון.
דברים, כן. זה ודאי. אבל הייתי משייך את זה לרגישות שיש ליהודים, mm-hmm. גם כן בגלל שבמשך הדורות רדפו אותם ודיכו אותם, ולכן דאגה על הילדים, על המשפחה, על הביטחון שבמשפחה וכן הלאה. זו היה דאגה מאוד גדולה. מתוך זה ישנה דאגה איזה מקצוע אני נותן לילד שהוא יוכל לשרוד בעולם הנורא הזה שמלא אויבים ושונים שיצטרכו אותו ולא יוכלו לדכא אותו ממש. לכן תמיד יהודים היו דואגים לתת מקצוע טוב, המבוקש לילדים שלהם. אבל דאגות האלה, שוב, גם משפחה, גם דאגה על המקצוע, גם על כל דבר ודבר, הוא נובע מתוך הדיכוי החיצון.
זאת אומרת, אתה אומר, הערך של המשפחתיות מאוד גבוה בחברה הישראלית והיהודית בכלל, כסוג של איזה פתרון הישרדותי אפילו, הייתי אומרת.
כן.
זאת אומרת, בגלל, כן, הישרדותי לחלוטין.
בהחלט.
כן. מעבר להישרדותיות, שזה באמת משהו שהוא מובן, האם יש לערך של המשפחתיות עוד היבט?
לא.
שהוא גבוה יותר?
כל הרגישות שלנו,
כן.
הרגישות שלנו לקרובים, למשפחה, לילדים, כל זה נובע מתוך זה שאני לא יכול לסמוך על אף אחד בעולם שלנו חוץ מקרובים.
כן.
זהו. ולכן המשפחה היא קיבלה ערך כל כך גבוה, פינה חמה בתוכה לכל אחד ואחד, שמדור לדור זה משך אלפי דורות.
כן.
אנחנו כך פיתחנו יחס לזה, ושזה בעצם המקום המקלט.
כמקום המקלט, המשפחה כמקום מקלט, ממש ככה אתה מגדיר את זה. מעניין. עכשיו
אני ראיתי את זה בהרבה מדינות, ו זה ככה זה קורה. עכשיו, עד כמה שזה מקום יותר בטוח, שאין לחץ, אין שנאה, אין אנטישמיות, אין כל מיני איומים מבחוץ, אז מיד קשר עם המשפחה הוא
מתרופף.
מתרופף.
כן, כי בעצם לא צריך את המקלט, אפשר לצאת החוצה.
כן, אנחנו רואים את זה באמריקה גם כן.
כן.
שדור המודרני נגיד, הוא כבר היה די ככה רופף. רחוק מאימא, רחוק ממשפחה, ולא נורא, וזה גם כן שייך להתבוללות, נישואין ביתי,
כן.
וכן הלאה.
אבל במשפחה עצמה, בוא נגיד, אני מבינה שהיא מקום מקלט, כמו שאתה מגדיר אותה, היא משהו, היא נותנת איזשהו כוח לאדם שנמצא בתוכה, כשהיא מלוכדת, שהיא חזקה.
משפחה במשך כל הדורות, עד שיהודים לא היו יוצאים מהגטו, בוא נגיד כך.
כן.
עד תחילת מאה ה-20. היא הייתה מקום המקלט, היא הייתה מקום שהאדם מרגיש שם שהוא נמצא בבית, וזה מקום היחידי החם ובטוח. מה שאם כן, מתחילת המהפכות למיניהם, חברתיות, תעשייתיות וכן הלאה, שיהודים התחילו להיכנס למדע, לחוכמה, לרכוש מקצוע, יכולים לצאת לעולם הרחב, שזה הבדל גדול מאוד, תוך כמה עשרות שנים זה השתנה מקצה לקצה, אז כבר השתנה גם כן יחס למשפחה. כבר נוסעים ללמוד למקום אחר, מתחתנים עם אישם וכן הלאה, גם כן כאן תעשייה, שיהודים מתחילים להסתובב בכל העולם, שבירת המסגרת הדתית, הכל זה יחד, זה מגיע למצב שאולם, אמנם שהיום אנחנו נמצאים בעולם, בארץ ישראל,
כן.
במדינת ישראל, ואנחנו עדיין מחזיקים במשפחתיות שלנו,
כן.
ובכל זאת חגים, שבתות, כל מיני דברים אנחנו עדיין, בכל זאת, נמשכים להיות למשפחות. איך יכול להיות שאני לא אסע פעם בחודש לפחות לשבת לאמא?
נכון.
או פסח או סוכות או משהו כזה, לא להיות שם, לא אצל הורים וכן הלאה. אז זה עדיין קורה. אבל בכל זאת נראה לי לפי הסטטיסטיקה, כמו שאני לא כל כך עקבתי אחרי זה, אבל נראה לי שזה בכל זאת פחות ופחות.
כשאדם חי בתוך משפחה חמה ואוהבת, מה זה נותן לו כפרט שגדל בתוך סביבה כזו? בעצם המשפחה היא הסביבה החברתית הקרובה ביותר לאדם. המשפחה זה המעגל הראשון החברתי שעוטף אותו. אם אדם חי בתוך משפחה שהיא טובה מאוד, מה זה גורם לו לפרט שמתפתח בתוך המשפחה הזו?
אני לא הייתי אומר שזה הסביבה הכי קרובה. לא. איך מרגיש גוזל שיושב בתוך קן של אמו? זה, מביאים לו שם אוכל, מחממים אותו, דאגים לו על הכל, והוא שקודל.
Okay.
אנחנו רואים היום, בני 30-40, גברים, בריאים, כן? כך גם כן נשארים עם אמא.
נכון.
כי טוב להם כך. זהו, הם עדיין כך נמשכים לזה, מצד אחד. מצד שני אנחנו רואים שפורחים מהקן המשפחה ויוצאים לכל מיני מדינות בעולם, ולא שיוצאים לטיול, אלא ממש יוצאים ומתחילים שם להתבסס, ועוזבים את ההורים שלהם, וכך זה נעשה.
ברור.
אבל בכל זאת, כשבאים לאיזושהי מדינה אחרת, קודם כל, הם נופלים לידיים של ארגונים יהודיים.
שזה המשפחה יותר...
כן, כן, כן. וכל זאת זה נשאר.
נכון.
כי אז שוב, כי אנחנו משך אלפי דורות, היינו כל כך חיים בגטו, כל כך סומכים על המסגרת יהודית, עממית שלנו, שקשה לנו מזה לברוח רחוק.
ופה באמת נשאלת השאלה, כי באמת נגיד שמסתכלים אצל האמריקאים, גם שם הנושא של משפחתיות הוא מאוד מפותח, גם אצלהם. האם יש הבדל בין הערך המשפחתי ביהדות לבין ערך משפחתיות שאנחנו רואים בנגיד אמריקה, מעבר לעניין הזה של מקום מקלט? אלא משהו שהוא יותר שורשי, יותר עמוק, יש לזה משהו, איזשהו ערך מסוים?
את שואלת שאלה שאין לי עליה תשובה, ולאף אחד אין. כי אין לנו מדד.
כן.
שאנחנו יכולים להגיד, אם לא היינו, אם היינו מתקיימים כמו כל העמים,
כן.
היינו גם כן בכל זאת במיוחד, בחום הזה המיוחד, בקרבה הזאת מיוחדת, נטייה הזאת, גם כן מתייחסים למשפחה שלנו או לא? אני לא יכול להגיד ואף אחד.
כן.
כי שוב אני אומר, אצלנו במשך אלפי אלפי דורות, משפחה הזו הייתה מקום היחידי ששם אנחנו היינו מרגישים את עצמנו בטוח.
הבנתי.
אני רוצה לדבר על התחושה של ביטחון, ולא רק ביטחון, ביטחון כבר דיברנו הרבה, אני רוצה שתתמקד רגע בתחושה של חום. הזכרת קודם את העניין של חום. מה זה החום הזה שיש בתוך משפחה, ומה הוא גורם לאדם שגדל בתוך החום הזה? מה זה החום הזה, הרגש הזה?
תראה, אני יכול להגיד עוד משהו. עם ישראל הוא עם מיוחד, לא כמו שכל העמים, שהוא גדל מתוך אבא ואמא, שהם היו ביסודו של האומה. אלה זה אנשים זרים זה לזה, שהצטרפו פעם תחת רשותו של אברהם אבינו, כי הם הסכימו שחיבור ביניהם הוא הצלה לאותו המכה, לאותה המכה שאז הייתה עוברת בבבל העתיקה באותם הזמנים של המשבר של בבל. כן? ושאז בימי נמרות. זה כתוב בהרבה מקורות, ולכן אלו אנשים שהם הבינו שהחיבור ביניהם יכול להציל אותם מהמשבר, שאז היה פוקד את הבבל העתיקה לפני 3.5 בערך 1,000 שנה. אז אותם האנשים הם היו אנשים עם נטייה לחיבור. כי אברהם כך, ככהן בבבל, משך אותם לחיבור. ואהבת לרעך כמוך, זה מה שהוא קבע, שהסיסמה הזאת חייבת להיות כמטרה להתפתחות. וגם כן, לכן אותו החיבור שהם התחילו לקיים בזמני אברהם, הוא היה חיבור שאנחנו משפחה אחת. לא חשוב שאתה בא מאומה הזאת, ומאומה הזאת שם בבבל, היו 70 אומות העולם. נו, חמולות כאלה, קטנות, קבוצות קטנות, אבל בכל זאת, כן? והם אמרו, מי שבא לאברהם, מכל חמולה וחמולה, כן? הם אמרו, לא, אנחנו משפחה אחת, הסכמנו למה שאברהם אמר לנו, שאנחנו, על פני כל ההבדלים, אנחנו צריכים להתחבר. על כל פשעים תכסה אהבה. ואז הם התחילו לפתח בהם את הקשר האהבה, את החום האהבה. הם התחילו מתוך הטבע להוציא את הכוח החיובי נגד האגו של כל אחד ואחד שהיה אז מתפרץ בבבל. ואצלם זה דווקא ההפך, הם התגברו על האגו הזה שביניהם, והתחילו להתחבר ביניהם. ואז יוצא שהם בנו את החברה הזאת כמשפחה, כממש איזה קומונה אחד חמה, שכל אחד הרגיש את עצמו בתוך כולם, שהוא נמצא במקום הבטוח והטוב בחיבור, בחיבוק. וזה מושרש בהם, נכנס לדנ"א שלהם הרוחני. ולכן מאז, בכל העמים האלה שהם יצאו מבבל, זה לא קיים כל כך, כמו שבעם היהודי שהוא יצא מעל השנאה, התחייה וכן הלאה, כי מה שהיה אצלם, אנחנו משפחה אחת על פני כל ההבדלים, על כל פשעים תכסה אהבה. אנחנו צריכים להגיע אליה, ואהבת לרעך כמוך. והקיום הזה שהיה להם, נתן להם מצב מיוחד שנקרא עם ישראל, שזה לא עם, אלא עם אידיאולוגי, קבוצה אידיאולוגית, שהתקרבה זה לזה, לפי השיטה, לפי ה... לפי ה... מה שכיוון אותם אברהם אבינו. ומאז זה נכנס כל כך בפנים, בתוך הגן הרוחני שלנו, שכאן זה לא רק בגלל שהיינו מוטרדים על ידי כל הסונים משך כל הדורות אחר כך, כן, מהחורבן בית המקדש והלאה, אלא יש לנו גם כן את את הגן החיובי הזה שהוא קושר בינינו. שאפילו באיזה מקום בעולם, אם אני רואה יהודי, אני מרגיש שיש לי אמו משהו. אנחנו שייכים זה בזה, זה לזה. אמנם שכבר נפלנו לשנאת אחים, ובכל זאת יש גם את זה וגם את זה בכל אחד.
זאת אומרת, הסברת כאן בעצם שיש מושג רגיל, גשמי, שנקרא משפחה, שהוא מושג שבו אנשים מתקשרים ביניהם כדי להוליד ילדים, כן, שאנחנו קוראים לו משפחה. והמושג הזה הוא מושג שיש קודם כל אצל כולם, לא רק אצל עם ישראל, אלא אצל כולם. אבל מעבר, והמושג הזה הוא בעצם מושג שאפשר להסתכל עליו כאיזשהו תהליך התפתחותי שלנו כחברה, כמקום הישרדותי שבו האדם בונה את עצמו, נולד לתוכו, מתפתח בתוכו. זה מושג אחד. מכילו מעליו, בעצם, ציירת עוד מושג שנקרא משפחה, אבל יש בו כבר תכונות אחרות, יש בו אידיאולוגיה, יש בו חום, יש בו סוג של קשרים שהם לא קשרי דם, אלא דווקא קשרים מסוג אחר. בואו ננסה עכשיו לעשות באמת את ההבדל בין הערך הזה שנקרא ערך משפחה, שהוא ערך שיש בו קשרי דם, של התפתחות, של הולדה, של כמו שכולנו מכירים, מה זה משפחה? הביולוגית. ויש מה שנקרא משפחה, לא יודעת, אולי רוחנית, או איך שתכנה את זה, משפחה שהוא כבר על בסיס אידיאולוגי. מה ההבדלים בין מה שמאפיין משפחה ביולוגית, לבין מה שמאפיין, נגיד, משפחה רוחנית?
או, זה משהו אחר לגמרי. קודם כל, אנחנו לא יכולים לדבר על זה כל כך, כי אין בימינו עניין של החיבור הרוחני. אבל אם אנחנו כן היינו מבינים ומרגישים החיבור הרוחני, הוא הרבה יותר חזק, הרבה יותר פנימי. הוא למעלה מכל ההבדלים ומכל ההתאמות הגשמיות בדרגת חי, כי אנחנו לפי הגוף שלנו, אנחנו חיות. לעומת הקשר, מה שיש לנו, אם אנחנו מתחברים ביחסים בינינו, רוחניים, זה קשר נצחי, שמשייך אותנו לנשמה אחת. כי אם בגשמיות אנחנו נפרדים בגופים שלנו, ברוחניות אנחנו שייכים לגוף אחד שנקרא נשמה. ושם אנחנו קיימים ככולנו, כחלקים של אותו הגוף, של נשמה. לכל אחד יש חלק שלו, אבל כל אחד קשור בצורה אינטגרלית לכולם. ותלוי לגמרי בכולם. ולכן קשר הרוחני הוא לאין ערך יותר חשוב, כי הוא נצחי, שלם, לעומת קשר הגשמי. זה הרבה יותר ממה שאני אוהב, נגיד, את השולחן הזה, ואני אוהב את הנכד הקטן שלי. אין להשוות. רמות אחרות של היחס.
זאת אומרת, יש איזשהו קשר פנימי, רמה אחרת של יחס, של התקשרות בתוך משפחה כזאת רוחנית שיש בה קשרים איכותיים, לבין משפחה שהיא ביולוגית ושמקיימת קשרי משפחה רגילים.
כן.
ובתוך זה גם אמרת קודם שמה שמיוחד בעם ישראל, ואולי זה מה שתמון בו, ואפילו שזה תמון בו ככה ב-DNA, אמרת ככה קודם, זה איזה זיכרון מאיזה רגש משפחתי כזה חם ומיוחד, שהיה פעם בעם שלנו, והיום הוא כבר לא קיים, אבל הוא בכל זאת נשאר כאיזה זיכרון שאולי, אולי, אולי בעצם אליו אנחנו שואפים כל הזמן. יכול להיות שבניסיון שלנו, הישראלים, לבנות משפחה, אנחנו קוראים לכל אחד אח שלי. אני לא יודעת אם זה קורה בימים אחרים. לא, אני לא ראיתי את זה במקום אחר. אנחנו קוראים למישהו, אנחנו מחפשים מישהו, כמו שאתה אומר, יש איזה רצון כל הזמן כאילו לחפש אחד את השני, להתחבר. יכול להיות שיש משהו כזה פנימי שמבפנים מעורר אותנו לחפש כאילו את החלקים של אותה המשפחה, לכאורה? או שזה...
לא, זה נעלם ואיננו.
ואיננו.
כבר מזמן.
אז מה כן נשאר בכל זאת?
אני חושב שאנחנו אחים לצרה.
היום זה מה שאני...
כן, שום דבר חוץ מזה. אם היינו, אני רואה את זה באמריקה.
כן.
במשפחות כן, אבל בין היהודים, לא. אפילו בארץ. הפער, השנאה, התחייה, האגו שגודל בינינו ובכל האומה הישראלית או יהודית בכלל, זה משהו שאין באף אומה אחר. כי אותה הרמה הרוחנית של קשר ויופי, מה שהייתה לנו, היא הפכה להיות להפך. בשבירה. הפכה להיות למצב של שנאה, תחייה, זלזול, ולכן אין היום, אין ברירה. כמו שאומר לנו בעל הסולם, מורנו, אז הוא אומר שאנחנו אחים לצרה, שאנחנו כמו אגוזים בשק, אגוזים, שאנחנו נמצאים יחד מפני שהשק הוא קושר אותנו, שנאה זרה. ואם לא שק הזה, כולנו היינו בורחים, כמו אגוזים מהשק שנפתח, ואף אחד לא היה נוגע לשני.
אני רוצה שתרחיב קצת, זה מאוד יפה המשפט שאמרת לפני רגע. אמרת שפעם הייתה בינינו התקשרות ברמה רוחנית שהיה בה קשר ויופי.
כן.
איזה קשר, איזה יופי?
אני בהחלט לא יכול... לא יכול להסביר את זה. זה שאני מרגיש את הזולת יותר חשוב ממני. כי אני לעצמי מתייחס כמו לדרגת חי, לגוף, לחיה. ואני חי בתוך הגוף הזה, ומת אז מת. נפטר, מה שנקרא. נפטר מקשר.
כן.
עם הבהמה הזאת. מה שאם כן, את השני... שאנחנו מתחילים לרכוש עמו קשר רוחני, הוא הופך להיות קשור לנשמה שלי, הנצחית, והוא כחלק הנצחי, נשמה לנשמה, ולא גוף לגוף. ואז יוצא שאני לא יכול לוותר עליו, כי זה חלק הנצחי שהוא קשור ו... ואין לי שום אפשרות להיפטר ממנו. אלא הוא נעשה אצלי יותר חשוב, ודאי מהקשר גופני, ואפילו שאני הולך למות, אני לא יכול לעזוב אותו. זה ההבדל בקשרים האלו.
הזכרת את המילה יופי, שבקשר כזה יש יופי. איזה יופי יש בכזה קשר?
בקשר שלי עם האחרים גשמי, אני יכול להרוויח אל איזה מין נוחיות הגשמית. בקשר שלי הרוחני עם האחר, אני בינינו מרגיש חיים רוחניים נצחיים, הרמוניה עליונה של הטבע, כוח עליון מתגלה. הכל מתגלה בקשרים ביני לזולת שהם רוחניים נצחיים. מה זה רוחניים נצחיים? שאני מעדיף קשר עמו, על פני דאגה לעצמית.
ומהו היופי שגלום בכזה קשר?
שאני מרגיש הרמוניה שבטבע ובורא שמנהל את הכל. אני מגלה את זה.
אמרת קודם שבשורשים שלנו, כשהעם הזה, סליחה, כשהעם הזה התהווה, אנשים מכל מיני חמולות ומכל מיני שבטים התאספו סביב האידאה הרוחנית של אברהם, ולמרות שלא היו ביניהם קשרי דם, הם אמרו, אנחנו רוצים להתייחס אחד לשני כמו משפחה. מה זה כמו משפחה? בדקה שנותרה
לנו. אני לא חושב שזה הייתה כמו משפחה, באמת, זה מין כזה סלנג.
זה סלוגן כזה, זה ביטוי כזה.
כן, זה לא נכון. אלה הרבה יותר ממשפחה. אנחנו רוצים לבנות בינינו, הם אמרו, בימי אברהם, אנחנו רוצים לבנות ממנו מה שנקרא נשמה, ולגלות בתוכה כוח עליון הבורא. אנחנו רוצים להגיע לנצחיות שבטבע, לשלמות שבטבע. לא לתקן את המשבר, אלא להשתמש במשבר שאז היה בבבל, להשתמש בו כמענוב לעלות לדרגה יותר עליונה רוחנית. זה מה שהם חשבו.
אז נראה אם אני מבין אותך, כשאנשים זרים בונים ביניהם התקשרות רוחנית כזאת כמו שתיארת עכשיו, האיכות והעוצמות שמתגלות בקשר ביניהם, הם ברמה, באיכות אחרת לגמרי מאשר בין אנשים שיש ביניהם קשר דם.
כוודאי, ודאי.
למה?
קשר דם זה בתוך המסגרת החיים הגשמיים האלה. כמה אנחנו קיימים. ואנחנו מבטיחים אחד לשני שאני יחסה את הגוף שלך ואתה תחסה את הגוף שלי אם יהיה משהו, איזה סכנה.
ולעומת זו בהתקשרות רוחנית?
בהתקשרות רוחנית אני מוכן, אין מילים אפילו, אני מוכן להיות בקשר עמו הרוחני כך שאני מקריב את עצמי, כולי, רוחני, כדי שהבורא יטפל וימלא אותו. ואני אהיה כאן כמין אמצעי בלבד.
וכשאתה מדבר על הבורא,
מהו הבורא? מה שנקרא.
וכשאתה מדבר על הבורא, מהו הבורא?
כוח העליון, ספק העליון של כל טוב, הרוחני. זאת אומרת ששפע שמתפשטת בכלים די השפעה.
מה אמרת?
שפע שממלא את הכלים שנמצאים באהבה הדדית.
מה זה כלים?
רצונות. אם אנחנו נמצאים ברצונות הדדיות באהבה הדדית, אז אנחנו כל אחד ממלא דרכו את הזולת. זאת אהבה.
רב לייטמן, הזמן שלנו נגמר. זה מאוד מעניין. אנחנו היינו חולמים להיות בכזו חברה. אפשרי?
אם נרצה, זאת לא האגדה.
אין זו האגדה. תודה ניצה, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.